שלום לכולם, היום אנחנו בפרשת אמור, ספר ויקרא, פרק כ"א. ויאמר אדוני אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון, ואמרת עליהם, לנפש לא יטמא בעמיו, כהנים. אז החלק הראשון של הפרשה עוסק בכהנים, כל מיני דברים שאנחנו מכירים, שכהן לא יכול להיכנס לבית קברות, אלא מה שכתוב בפסוק ב', כי אם לשארו הקרוב אליו, לאמו ולאביו, ולבנו, לביתו, לאחיו, לאחותו, וכן הלאה. יש את כל הדברים האלה. והשאלה שלנו שוב, למה אנחנו קוראים עכשיו על עניין הכהנים? ודרך אגב, קראנו על הכהנים גם בפרשות קודמות, עוד מתחילת ספר ויקרא, שזה נקרא בעצם, הרי השם המסורתי של ספר ויקרא זה תורת כהנים. למשל, שלמדנו על הצרעת, ואז כתוב, והביאו אל הכהן. כלומר, מה זה והביאו אל הכהן? למה האדם לקה בצרעת? כי הוא הוציא שם רע. למה הוא הוציא שם רע? כי הוא נתן לדין להשתלט על הלב שלו. ומכיוון שהוא נתן לדין להשתלט על הלב שלו, הוא התחיל להוציא שם רע על הבורא, על הבריאה, על הברואים וכן הלאה, וזה עושה צרעת. ולכן, והביאו אל הכהן ולא הביאו אל הרופא. מדוע? כי כדי לתקן את הפצרה צריך להביא אל הכהן. מה זה הכהן? חסד. אם היה לו חסד מההתחלה, לא היה צריך ללכת לכהן. אבל מכיוון שהוא לא הצליח לעורר את החסד בעצמו, ולמה אנחנו צריכים לעורר את החסד בעצמנו? בינינו. כל אחד מאיתנו בעידן הלחוץ הזה, חווה, אם אפשר להגיד היום בחברה שלנו, היא מלחיצה, מאוד מלחיצה, ובכוונה תחילה. אמר לי פעם איזה תלמיד שהוא בעל רשת של חנויות ותחנות דלק וכולי, והוא אמר לי שאנשים עצבנים, אז הם הולכים, חוזרים, קונים, שוטפים את הרכב, ממלאים את הדלק, הולכים וקונים משהו אחר וכולי, לעומת זה שרגוע ושקט, אנשים יושבים בנחת. אז הם גם יש פחות הכנסות. לכן אנחנו מסתכלים על העניין של איך משחקים בתודעה שלנו, במלחמה הענקית הזאת, של מי משתלט לנו על המוח והלב. אז ככל שאמצעי התקשורת יותר מכעיסים ומעצבנים ויוצרים יותר בלבול, ככה לנו יש פחות סיפוק, ואנחנו בגלל זה מתחיל להשתולל הדין. אז הדין זה מתחשק לי ואני רוצה, ואת מי אני לא סובל, ומה אני לא אוהב, ומה מרגיז אותי ומה מעצבן אותי וכו'. ואנחנו צריכים להבין, יש תקנה אחת, והביאו אל הכהן. וזה בעצם העניין של פרשת אמור. פרשת אמור מדברת על הכוח של הכהן, שכל אחד מאיתנו צריך לעורר בתוכנו, בעיקר עכשיו, ספירת העומר. כי אמרנו, ספירת העומר אפשר להבין את המילים האלה בשתי צורות, כמו הרבה מילים בעברית. שזה לא סותר, זה מה שנקרא תרתי משמע. מצד אחד אנחנו סופרים 49 יום מהקרבת עומר השעורים בפסח עד הקרבת עומר חיטים בשבועות. 49 יום, 7 שבועות. אבל אני גם יכול להסתכל על זה אחרת. ספירה, כולנו יודעים שספירה היא ספירת כתר, חוכמה, בינה, ובספירת העומר יש חסד גבורה תפארת נצח עוד יסוד מלכות, של חסד גבורה תפארת נצח עוד יסוד מלכות. אז מה זה ספירה? הערה רוחנית מעולמות העליונים. מה זה העומר? רבי שמעון בר יוחאי, שהשבוע יום ההילולה שלו, ל"ג בעומר, במהרה ובקרוב, העניין של שעומר, עומר לבן נקי, מסמל בטקסים המקראיים את הכוח של האור האלוקי, של הלובן העליון, שכולו טוב ושפע, ואיך הוא יורד למטה. ואת זה בעצם, אם אני מצליח להרים את התודעה שלי מהדין שמשתכן בלב, ואז הדין, דין זה עיכוב, וכשהדין משתלט על הלב הוא מעכב, הוא מעכב לי את הברכה, את המזל, את ההצלחה, את ההתקדמות. זה מה שדין עושה. הוא מעכב את כוח החיים. איך אני יכול להתמודד עם הדין? כוח התגברות. שאני מתגבר על הדין, זה גם דין. אני מפעיל דין נגד דין. מהו הדין הכי חזק נגד דין? חסד. חסד זה גם סוג של דין, אומר הזוהר. ברגע שאני מפעיל חסד, זה דין על דין. זה לגבי הדין, זה מעכב את הדין. זה ממתק את הדין. זה מהפך את הדין. וכמו שלמדנו, התפקיד של האדם בעולמנו זה, הוא רק דבר אחד, להפוך את החושך לאור ואת המר למתוק, כלומר להפוך את הדין לרחמים, ולכן להפוך את הלשון הרע ללשון הטוב. הכרת הרע להכרת הטוב. ולכן אנחנו צריכים עכשיו את העניין של הכהן, מכיוון שאנחנו צריכים לעורר את הכוח של הכהן בתוך כל אחד ואחד מאיתנו, כדי שהספירה, ההערה של העומר, תהיה הערה של רוחניות נקייה, שתמלא אותנו, תמתק את כל הנקודות של הדין יושב בהם, את כל הערוצים שהדין חוסם אותם, כמו שהזוהר אומר, מה זה מחלת לב? זה כשהאבונות מתגברים על העורקים של הלב, ואז הכולסטרול מתיישב על העורקים וחוסם אותם. אבל זה בא עם אבונות, זה בא עם דין. ואיך אני ממתק את הדין? כהן. הכהן זה הכוח של החסד. ואת זה כבר קראנו הרבה פעמים, אבל שוב, נקרא בזוהר פרשת אמור כבר בהתחלה של הזוהר סולם, ויאמר אדוני אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם, לנפש לא יטמא בעמם. אמר רבי יוסי, מה טעם דל לקבל דל? מה העניין של הכהנים ולא יטמא? דכתיב לאלה, ואיש או אישה כי יהיה בהם אוב או ידעוני, מות יומתו. בסוף הפרשה הקודמית היא פרשת קדושים. קדושים תהיו, ואמרנו שהזוהר אמר, קדושים תהיו זה הבטחה, זה לא מצווה, זה בורא עולם מבטיח לנו, אתם תהיו קדושים, אל תדאגו. אני דואג לזה. אתם תעשו את המקסימום, אתם תעשו את מה שאתם יכולים, אני אעשה לכם השלמות. לדוגמה, ספירת העומר. אמרנו את זה כמה פעמים. כמה ספירות יש? באמת? 10 על 10, נכון? 10 ספירות. 10 על 10 זה 100. כמה ימים בספירת העומר? 49. אבל כאשר אנחנו משלמים לספור 49 ימים, באותו, בלילה של שבועות, נכנסות כל הספירות החסרות. ובורא עולם עושה לנו מה שנקרא, הוא משלים לנו את כל מה שחסר, עד הבוקר אנחנו כבר מקבלים כתר, את הכתר, שזה כתר של כתר, 10 על 10. ועשר על עשר היה לנו כבר בעבר. אלה הם חיי שרה, 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים. 100, 10 על 10, 20, 10 ועוד 10. 7 שנים, 7 זה ה... תתחיל עם 7, ואז תגיע ל-20 ול-10. שרה הגיעה לזה. עכשיו, ואיך היא עשתה את זה? מי אירח את האורחים? אברהם. סליחה, מי החזיק את הבית? אברהם היה יכול לארח את האורחים אם שרה לא הייתה מניעה את כל הסיפור? כן, היא הייתה מאחורי האוהל. אבל בלי המטבח, שמשם יצא האוכל, אברהם היה יכול לארח את האורחים, לתת להם מקסימום מים. זהו. קצת צל. אז הרבה חסד. אז אפשר ללדת בגיל 90. אוקיי? לא מבטיח לכל אחד, אבל ניסים קורים, זה הכוח של החסד. אומר לנו הזוהר, בסוף פרשת קדושים נאמר, כי איש או אישה כי יהיה בהם אוב או ידעוני, מות יומתו. מה זאת אומרת מות יומתו? כאשר אדם מתחבר, מה זה אוב או ידעוני? היום קוראים לזה מתקשרים. מתקשרים שמתקשרים עם כל מיני ישויות. בוא נלך לכל האובות ועידונים. עדיין יש. קוראים לזה שמנים, מחשפים. יש באפריקה הטופית, יש בהודו, יש באמריקה הדרומית והמרכזית ובקריבים. יש עדיין עוד הרבה, לצערנו הרב נשארו עוד הרבה. גם בארצנו קטנטונת יש כל מיני. והם אלה שמתחברים לכל מיני ישויות. כשאתה מתחבר לישויות, שקרוב לוודאי אם אתה מתחבר לישויות האלה, אתה מתחבר לרשת של הסיטרא אחרא. וכשאתה מתחבר לרשת של הסיטרא אחרא, מות יומתו. כלומר, מי יהרוג אותך? תראו, בכל המקומות ששם הולכים למכשפים, אין ברכה, אין מזל. תרבויות שעסקו בזה נחרטו ונעלמו, זה לא עובד. כל מה שנקרא עבודת אלילים, זה פשוט, אנחנו מדברים על כדור הארץ, יש בו תחרות עצומה בבני אדם, תרבויות שהיו מבוססות על עבודה זרה, נשארו מאחור, והתרבויות שאו שהן מונותאיסטיות, או שהן יותר ערכיות, אלו שמנצחות. ומשתלטות על השוק. לכן, הזוהר ממשיך, וסמיך לאמור על הכהנים, אלא כיוון דעזר לו לישראל לקדשה לו בחולה, עזר לו לחנה לקדשה לו, וכן ללווים. לחנה מניין, דכתיב אמור על הכהנים, ללוואי מניין, דכתיב ללווים, תדבר ואמרת עליהם, בגין דשתכחון כולון זכאין קדישין דחיין. מה זה אומר לנו? כיוון שהזהיר את ישראל שיקדשו עצמם בכל. כלומר, אפשר לתקשר לקוחות על של הסטרחה, של מערכת התאומה, של הצד האפל. מה מיוחד בזה? עברתי קצת, קראתי ספרים, למדתי כל מיני שיטות של עובות ועידונים למיניהם, אם זה כישוף שמני, ואם זה כישוף של של מחשפים, מחשפים אינדיאנים. שמעתי גם על מחשפים באפריקה הטרופית וגם במזרח הרחוק. יש משהו אחד משותף מכולם. הם כל מה שהם עושים זה מרצון אגואיסטי לצבור כוח, שליטה, כסף, כל הדברים האלה. כוסו, כיסו וכעסו. אין להם שום עניין של התקדשות. מאוד פשוט. לעומת זה, כשאנחנו מדברים על כהנים ולוויים וישראל, ראשי תיבות כלי, פה יש אזהרה. אתה רוצה להתחבר לכוחות על? אתה רוצה להתחבר לעולם שמעבר? אם אתה מחויב להתקדשות, שאחת הדוגמאות הקלאסיות זה ספירת העומר, שבהם כל יום ויום אנחנו עוברים עוד שלב של התקדשות, כמו שאבותינו עברו את זה מיציאת מצרים, שהוציאה אותנו מעבדות, ועכשיו שאתה בן חורין, מה זה אומר בן חורין? אתה בן חורין להיות עבד השם. שזה לבנים אתם לשם אלוקים, אתה בן חורין לקדש את עצמך בדרך להתעלות הרוחנית. וההתעלות הרוחנית, איך אנחנו חז"ל אומרים? אז אתה רוצה להידבק בבורא עולם, הלא אש אוכלהו. איך תידבק בבורא עולם? אלא דבק במידותיו. רגע, אבל מידות זה גם ספירות. אין סתירה. עצם זה שאדם מקדש את עצמו ודבק בערכים של הגינות ויושרה, כמו שהתורה אומרת, לא תגנוב ולא תרצח ולא תנאף ולא תחמוד וכולי וכולי וכולי, כבד את אביך ואת אמך, וכמו שקראנו פרשת קדושים שבוע שעבר, כמה לא תכחשו במתכם וכולי ולא תשקרו ולא תחזרו, כל הדברים האלה זה הבסיס של האתיקה המודרנית. אתיקה שהיא אבסולוטית, מוחלטת. לא אתיקה של ככה, לא יש איפה ואיפה. אנחנו לא מדברים על זה. כשאדם מתקדש לפני בורא עולם, אז הוא יכול להתחבר לכוחות על שיש בהם חיים, וזה לא מות ימותו. כי כשאתה מתחבר לסטרא אחרא, מה שהיו קוראים לזה פעם, מכר את נשמתו לשטן. נכון, אתה מקבל כוחות. והמחיר? כבד מאוד. קוראים לזה היי וביי. אתה מתחבר לכוחות על, ואז מות ימותו. לא יבואו אנשים ויהרגו אותך, זה לא בהכרח. אבל בעצם כוח החיים שבאדם נכתב. רת. אז נמשיך בענייננו. אנו, סעיף ב', שואל מהו הטעם שכתוב כאן בני אהרון, כהנים בני אהרון, אנחנו לא יודעים שהם בני אהרון, אם הם כהנים הם בני אהרון. וכי אינני יודע שהם בני אהרון, הוא משיב אלא בני אהרון מלמדנו, ולא בני לוי, כי אהרון הוא התחלה לכל כהני העולם. למה אהרון דווקא? ויח של משה. האם יש פה עניין של העדפה? לא, אומר לנו הזוהר, כי בו בחר הקדוש ברוך הוא מכל, כדי לעשות שלום בעולם. ומשום שדרכיו של אהרון העלו אותו לזה, כי כל ימיו של אהרון היה משתדל להרבות שלום בעולם. כלומר, הקדוש ברוך הוא בחר באהרון להיות הכהן הגדול, כי דרכיו של אהרון העלו אותו לזה. האם לבורא עולם באמת הייתה ברירה? כמו שדיברנו זה פרשת תזריע, שהקדוש ברוך הוא יודע להבדיל בין תא זרע עם קרומוזום Y או קרומוזום X. אז הוא אומר את זה, הוא יודע להבחין בין תא זרע של זכר ונקבה. מי שנכנס, הקדוש ברוך הוא יודע, איזה נשמה נכנסת פנימה. פה אהרון, שהיה אוהב שלום ורודף שלום, ולא היה מסוגל לשאת את הרעיון ששני אנשים במחלוקת זה עם זה. זה בעל ואשתו, אישה ושכנתה, אדם ושותפו לעבודה, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, ואהרון היה מוצא תמיד את הטריקים להכניס בכל אחד ואחד אהבה בליבו על חברו או חברתה וכן הלאה. לכן כשיהיה הזמן לבחור כהן גדול, זה היה ברור לעם ישראל שרק אהרון הכהן יכול לברך את כולם, כשכולם ירגישו איזה זכות לקבל ברכה מאהרון הכהן. ולכן, אז מה הסיפור פה? ומשום שדרכיו כך העלה הוא הקדוש ברוך הוא לזה. לכהונה, שיכניס שלום בפמליה של מעלה. כי על ידי העבודה שלו, של הכהן, הוא גורם זיווג קודשה בריחו ושכינתו. ונעשה שלום בכל העולמות. ומשום זה אמור אל הכהנים בני אהרון. כלומר, מה התפקיד של הכהן? והיום שכל אדם הוא כהן בביתו הוא, ולכן הוא אחראי על השכנת השכינה והשלום בביתו הוא, בעצם כל המושג של מצווה זה חיבור לכוחות על, על ידי השכנת השלום בין שמיים לארץ, הקדוש ברוך הוא והשכינה, כמו שאנחנו אומרים, לפני קיום איזה מצווה, לשם ייחוד קודשה בריחו שכינתי, ליחדה שם יוד כה וו, כי אנחנו מייצרים, על ידי פעולת המצווה, על ידי עבודת הציוות, לצוות את הפעולה של הגשמיות, עם פעולה שהיא רוחנית, מטאפיזית, של כוחות על של הבריאה. כשאנחנו מחברים את זה במחשבה שלנו, על ידי פעולת המצווה, אז אנחנו מייצרים שלום למעלה ולמטה, ואנחנו בעצם עושים את עבודת הכהן, שאהרון הכהן הניח את הבסיס לזה, שהוא הקים את השושלת של הכהנים. עד היום, לכהנים יש את הכוח להשפיע לנו חסד ברמה שאדם רגיל לא יכול. לכן, מתי אנחנו צריכים את החסד הזה? האמת, כל יום. לכן יש ברכת כהנים כל יום. כל יום, בארץ ישראל, בכל בית כנסת, אומרים שיש כהנים, אומרים ברכת כהנים בבית הכנסת. לצערנו, בחול, יש הדעה של אשכנזים, אין מספיק כוח כדי למשוך את זה, לכן רק בחגים הכהנים עושים את ברכת הכהנים. אז מה לעשות? תבואו לחיות איפה שיש את הכוח הזה. אבל העבודה שלנו היא להרבות שלום בעולם. וזה על ידי לשם ייחוד קודשה בריחו שכינתי. רק האדם יכול במחשבה שלו לחבר את השמיים והארץ. אם הוא מחבר את השמיים והארץ כדי להשיג כוח כלכלי, פוליטי, שליטה על אנשים אחרים וכן הלאה, זה עבודה זרה. כי אין פה התקדשות. כל הסיפור שלנו, לכן אמור זה בא אחרי קדושים. זה מה שהזוהר אומר לנו. אחי אחרת, מה ההבדל אם אדם מניח תפילין, כדי לזכות במשפט. אתה מנסה, אתה משתמש במאגיה. ולמה זה מאגיה שחורה? כי אתה משתמש בכוח מאגי של התפילין כדי להשיג הישג שהוא חומרני, שהוא שייך לעולם שלא שייך להתקדשות. אתה לא עושה כדי להתעלות למדרגה רוחנית יותר גבוהה ולהתקדש, אתה עושה את זה כדי לקבל כוח על היריב שלך, על השופט, על וכולי, על עורך דין של הבר פלוגתא שלך וכן הלאה וכן הלאה. זה בעצם אובות ועידונים. זה הורג. זה מאוד קשה. נכון, אתה יכול להצליח בכמה פעמים, כי יש עניין שלא לשמה, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה, אבל זה לא מומלץ. זה אנחנו לומדים מן הכהן. המטרה של הכהן זה לא הייתה לקבל כוח, רק המטרה שלו הייתה להשכין שלום, ולכן הוא קיבל את הכוח. נזכור את זה. כאשר אנחנו רוצים להתחבר לאינסוף, בואו נראה, זוהר מסביר את זה. סעיף ג', רבי יהודה פתח, מה רב טובך שצפנת ליראיך? תהילים ל"א. כמה הוא עליון ויקר אור העליון ההוא שנקרא טוב. למה הוא נקרא טוב? שכתוב, וירא אלוקים את האור כי טוב. זהו אור הגנוז. כי את האור הזה אנחנו לא רואים. האור שאנחנו רואים זה האור שבא ביום הרביעי של שש מעשה בראשית. האור הגנוז זה מהיום הראשון, אותו אנחנו לא רואים. אבל זה האור הגנוז שבו עושה הקדוש ברוך הוא טוב בעולם. כשיש טוב בעולם, זה גילוי אור הגנוז של בורא עולם. ואין מונע אותו בכל יום, הוא מאיר כל יום, אין מונע. אז למה אנחנו לא חווים אותו כל הזמן? ובו מתקיים העולם. העולם לא היה מתקיים לרגע בלי האור הגנוז הזה. הוא מאיר, מחיה כל חלקיק, מהקטנים ביותר, על חלקיקים הכי הכי קטנים בתוך האטום, עד האטום והמולקולה, ועד כל דבר מהרים הרמים, ועד לדברים הכי קטנים. ובו מתקיים העולם ועומד עליו, אשר צפנת ליראיך, כי למדנו, אור עליון עשה הקדוש ברוך הוא כשברא את העולם. גנז אותו לצדיקים לעתיד לבוא. מי מרגיש את האור הזה? שאדם עובד על מה שנקרא צדיק יסוד עליו. שאדם עובד על אותם ערכים של לעשות שלום בין העולמות, לקבל את השפע העליון כדי להתקדש ולחלק עם הזולת. אז הוא יוכל לחוות את האור העליון. בואו נסביר את זה כך. אמרנו, חז"ל אמרו, איך אתה יכול להידבק בבורא עולם? הרי אש אוכלהו. ודיברנו כל כך הרבה פעמים. אם אני עכשיו לוקח מכשיר טלפון או מחשב, והולך ומחבר אותו לתחנת כוח הראשית ישירות, פוף. במקרה הטוב, רק הלך המכשיר. ואני לא הלכתי. מסוכן. אש אוכלהו, זה עוצמה, ואם זאת העוצמה של תחנת כוח, מה העוצמה של תחנת הכוח של כל הבריאה? וואו, בורא עולם, אין סוף. אור עליון עשה הקדוש ברוך שברא את העולם, האור הזה הוא אין סופי. כאשר אדם הוא אגואיסט, אנוכי, מתמקד רק בעצמו, רשע, רצון של עצמו, ראשי תיבות רשע. האם סוף יכול להתחבר לאין סוף? למה זה סוף? כי מי שרוצה לעצמו בלבד, זה סוף. כמה כבר אפשר למלא בכלי? תמיד יישאר בחוץ כמה? אין סוף. תמיד תרגיש שרימו אותך. תמיד תרגיש שמישהו אשם, מישהו אכל לך, שתה לך, גזל אותך, כי התאמצת כל כך, ואיך זה יכול להיות? שהנה, כשנראה לך שתפסת את הציפור הכחולה, תפס את המזל בקרניים והכנסת אותו לתוך הכספת וזה לא שם. איך זה יכול להיות? והתשובה היא מאוד פשוטה. עם כלי שהוא סוף, אתה לא יכול להתחבר לאינסוף. השפע האלוקי הוא אינסופי. עם כלי שהוא סופי, כלי של אגואיזם לקבל עבורי בלבד. שאני התחנה הסופית, קיבלתי כסף ונשאר אצלי. יש לי איזה משהו לענות ממנו, רק אני. זה סוף. איך אתה מתחבר לאינסוף? אתה צריך ליצור אינסוף. רק כאשר אדם מקבל, לפי משנתו של בעל הסולם, מקבל כל דבר, משכורת, מעשר. טוב לך, תדאג שגם לאחרים יהיה טוב. שאדם לומד להפך את הרצון לקבל עצמו בלבד, לרצון לקבל על מנת להיטיב לזולתו, להשפיע לזולתו, להעביר שפע לזולתו, אתה הופך מרצון, שזה מוגבל, לצינור. אותן אותיות, אבל היפוכן. היפכת את העניין. צינור, מה המהות של צינור? אין סוף. הוא יכול לעבור בו, אבל ברגע שעובר בו אין סופי, הוא מחבר בין השפע, בין המקור, לבין מי שמקבל, אבל הוא מבחינתו יכול לקבל ללא גבול, כי הוא צינור. זה הסוד של האלטרואיזם האמיתי. זה הסוד של הכהן שמלמד אותנו, אתה רוצה שיהיה לך טוב? תדאג שלאחרים יהיה טוב. ואז מה קורה? אתה מתחבר לאותו שנקרא טוב, שזה השפע האלוקי שמגיע מן האור העליון, והיא אור שאיתו עושה הקדוש ברוך הוא טוב בעולם. דומה מתחבר לדומה. כשאדם מתחבר לעניין הזה, שהוא הופך מרצון לצינור, אז הוא מתחבר גם לטוב. בעניין של דומה מושך דומה. אז עכשיו שהבנו את הרעיון הזה, אנחנו מבינים את הכוח של החסד. אם אדם רוצה לחיות ולא למות, מות ימותון, אור ועידוני. כשאדם רוצה לחיות חיים אמיתיים, מה הוא יכול לעשות? כן, מסביר לנו בעל הסולם, נברנו כדי לקבל את השפע של בורא עולם. אני לא יכול להכחיש את קיומו של רצון. אני יכול לבטל את קיום הרצון, כי אני מבטל את זה, את קיום הבריאה. לא מומלץ. אבל מה שאני יכול לעשות, זה איפחה ואיתקפיה. אני יכול להפוך את הרצון לצינור, ולכפות על הרצונות שלי את הנתינה לזולת. עד שיאמר רוצה אני. כלומר, כאשר האדם מצליח בתהליך של עבודה של חיים שלמים, כשהוא מצליח ליצור את הכוח הזה של השפעה לזולתו, הוא לא עושה טובה לאף אחד. הוא עושה טובה לעצמו, כי כשהוא משכין שלום בין אדם לחברו, בין השמיים לארץ, כי כל מה שאתה עושה זה על מנה, אתה רוצה שיהיה לך טוב כדי שתוכל לעשות טוב לאחרים גם כן. אין גבול כמה טוב אתה יכול לקבל, כי אין סוף מתחבר לאין סוף. כל מה שאתה לא אסוף. קיבלת משכורת, מעשר, תמשיך, תעביר הלאה. לקחת, מה זה מעשר? עשירית, מלכות, הסוף. תעביר הלאה. ואז אין לך סוף. ואז יש שפע של מזל וברכה בכל המשאבים שלך. נמשיך עם הסוד הגדול של ההצלחה בחיים. פסוק, סעיף י' בזוהר הקדוש. והוא כגוונה דלעילה קיים לטאטא. דכתיב, כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן, זקן הארון שיורד על פי מידותיו. זה תהילים קלמ"ג, פסוק ב'. האמת, בתהילים קלמ"ג יש רק שלושה פסוקים. ובואו נראה כמה שזה חשוב דווקא לשבוע הזה. מה זה אומר? מה זה השמן הטוב על הראש יורד על הזקן, זקן הארון? שיורד על פי מידותיו. כהן היה כהן המשיח, מלשון זה שמושכים אותו במשחת הקודש, שמן המשחה, השמן מושך, שמן זית, שמן המשחה היה מושך את השפע העליון על ראשו של הכהן ויורד מהראש, היו שמים לו את זה על הראש וזה יורד על הזקן וכן הלאה. האם זה רק תיאור ויזואלי של משיכתו של הכהן, הכהן המשיח? שעל ידי זה הוא יכול להביא ולמשוך את האורות העליונים, ולמשוך אותם כמשחה על כל הציבור שמסביבו. מקרא זה העמידו, אז כן, יש את הצד הזה. אבל כשמן הטוב על הראש, זהו שמן משחת קודש העליון. הרי השמן הגשמי היה מעורר את השמן הרוחני. מה זה שמן? שהשמן משמח ומשביע ומדשן. דיינו שפע המוחין שנמשך ויוצא ממקום הנהר המטאפיזי, העמוק מכל, שהוא הצפירה שנקראת בינה. משם אנחנו, מה זה הבינה? זה המדרגה החמישים. היום החמישים, השנה החמישים, ספירת העומר, כדי להגיע לאותו מקום שמשם, הנהר הזה העמוק מכל של השפע יורד לעולם. וזה שפע המוחין, כי זה בא גם עם מוחין, כלומר עם יכולת לקבל שפע והארה. פירוש אחר שנמשך ויוצא מהראש של כל הראשים הסתומים מכל סתומים. מה זה סתומים? שהשכל לא יכול להבין. הראש דאריך אנפין, שזה צד של הכתר. הראש הזה ודאי שהוא הראש של אדם קדמון, שזה עולם אדם קדמון, העולם הגבוה ביותר, שהוא אריך אנפין. ושיעור הכתוב הוא כשמן הטוב שהוא על הראש. מי גילנו את זה? רבי שמעון. רבי שמעון בר יוחאי, בהידרה, ההידרה זוטה, שהוא גילה לתלמידיו שגילו לעולם ביום ל"ג בעומר, הם אלה שעוררו בעולם את הכוח הזה, את השמחה הזאת, את ההבנה הזאת, שרבי שמעון מלמד על הראש העליון, שהוא בעצם מחבר את האינסוף עם הכתר של עולם אדם קדמון, ואיך זה משפיע ויורד דרך אריך אנפין, ואז העומר לבן נקי שהולך ויורד ומשתלשל עד שהוא מגיע לעולם שלנו. מה זה המסוק הזה כשמן טוב על הראש? תשימו לב. אם אנחנו נסתכל על כל הפרק תהילים הזה, כמו שאמרנו, פרק קל"ג. ופרק קל"ג, בואו נקרא אותו, זה שלושה פסוקים. שיר המעלות לדוד, הנה מה טוב ומה נעים שבט אחים גם יחד. שבהקמת המשכן אנחנו רואים שויבוא משה ואהרון, כאיש אחד בלב אחד. הקמת המשכן, כל אחד יתחבר בזה ויקל, כאיש אחד בלב אחד. מעמד הר סיני, שאותו אנחנו חוגגים בשבועות, כאיש אחד בלב אחד, וייחד שם ישראל כנגד ההר. עכשיו שיש את האחדות מלמטה, יכול לרדת השפע העליון מהראש העליון, הלבן, העומר הנקי. כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן, זקן אהרון שיורד על פי מידותיו. איזה מידות? כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד מלכות, אלוהים הספירות, אלוהים המידות. כטל חרמון, מה זה חרמון? שוב, לבן כשלג. כטל חרמון, שפע החיים שבטל, שיורד על הררי ציון, זה היסוד, כי שם ציווה אדוני את הברכה חיים עד העולם. אם מישהו זוכר, זה הפסוק האחרון שרבי שמעון מביא לעולם. פסוק האחרון. הוא אומר את הפסוק הזה, ורבי אבא כותב, כתבתי וחשבתי לכתוב עוד, אבל השתתקו המילים של רבי שמעון. בפסוק הזה, כי שם ציווה אדוני את הברכה חיים עד העולם. מה זה חיים עד העולם? שיש את השמן הטוב שיורד מן הכתר העליון, מהשפע העליון, מהראש הלבן, כעומר לבן נקי. והוא יורד למטה, ואת זה, הלימוד של ספר הזוהר בונה לנו את המוחין. את עצם החיוות המוחי, היכולת המוחית של האדם, בכלל להתחבר לאותה מדרגה של האור האינסופי שיורד. וזה בעצם הגדולה העצומה של רבי שמעון, ולכן שהוא נפטר דווקא בספירת העומר, דווקא בסוף הימים שבהם מתו תלמידיו של רבי שמעון, רבי עקיבא, חבריו של רבי שמעון, גם הוא היה תלמיד של רבי עקיבא, אז שלא נהגו כבוד זה בזה. פה העבודה והתיקון שלנו, דווקא בחודש אייר, מזל שור, שור בגימטרייה אהבת חינם. על מה חרב הבית? שנאת חינם. קמה מדינת ישראל במזל שור, בגימטרייה אהבת חינם. שור זה עניין של אהבה. כוכב נוגה זה אהבה. נכון, יש אהבת הבשרים, ואהבת האסתטיקה, ואהבת הנוחות, והיופי הגשמי, והתענוגות של החושים, אבל יש את האהבה הרוחנית. נוגה בגימטרייה זה חן. חן זה גם ראשי תיבות חוכמת הנסתר. זוהר, קבלה, רבי שמעון. פה בדיוק הסיפור. מתי השפע הזה יורד? כששבט אחים גם יחד. זאת העבודה שלנו. להתגבר על המחלוקת ועל הדין. איך אני מתגבר על המחלוקת והדין? שכל פעם שאני מרגיש את המחלוקת והדין בתוכי, אני מגביר הזה את הכהן שבתוכי. מאיפה אני אקח את הכוח לזה? אני צריך ללמד את המוח שלי ואת הלב להתחבר ברגע. בגלל זה, זה לא רק מלימוד. קודם כל, אנחנו לומדים שהלימוד של הזוהר, מתוך מטרה ורצון להתקדשות, להיטהרות, להתעלות, להתחברות למוחין יותר גבוהים, כלומר, בעצם מה זה מוחין? זה תוכנה. כדי לעשות כל מיני תפקידים, אתה צריך להוריד אפליקציה, יישומון. על ידי הלימוד של הזוהר, מתוך מטרה של התקדשות, יורדות התוכנות שבעצם מלמדות את המוח. והיום זה לא סתם אמונה, כבר זה מדעי. כשהאדם, ואפילו אדם מבוגר, מקדש את עצמו כל יום ויום על ידי מדיטציה, המוח שלו משתנה גם כמבנה הרקמה, וגם המבנה החשמלי של המוח משתנה. תמיד יש תקווה, תמיד יש הזדמנות. לא לוותר. למה להתחבר? להתחבר לאותה מדרגות עליון ומידות עליונות. אבל אם אתה קורא בזוהר כדי להשיג איזושהי תועלת גשמית, מות ימותו, זה כל זר לא יבוא אל הקודש, ממש לא כדאי. עכשיו קראנו שבוע שעבר, אחרי מות שני בני אהרון, הם באמת רצו את הכוח האדיר של האור האדיר שירד למשכן. הם עדיין לא היו שם. הם עדיין לא התקדשו, לא התחתנו, לא הגיעו למדרגה, והם לא, זה לא היה התפקיד שלהם. זה היה מאוד אנוכי. לכן, היי וביי. נמשיך בסעיף י' ד'. מצווה זו היא שיסדר הכהן בכל יום נרות בבית המקדש. וכבר עמדנו זה בסוד המנורה. והוא סוד כעין של מעלה. משום שהאור העליון בשמן המשחה יורד תחילה על הראש של הכהן העליון. אוקיי? שהוא הגימל ראשונות של זרנפין. אחר כך הוא מדליק ומאיר כל הנרות. לנו הספירות של המלכות שמאורי האש. כלומר, מה היה עושה הכהן שנאמר אל מול פני המנורה יאירו הנרות? כלומר, אומר הזוהר, אהרון הכהן, מה זה אל מול פני המנורה יאירו הנרות? שאהרון הכהן הדליק את הנרות הגשמיים עם שמן קדוש אבל גשמי. הוא התכוון להדליק את הספירות העליונות הרוחניות, לחבר בין השבע ספירות העליונות של המגן דוד, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד ומלכות, ולחבר את כל אלה עם השבע הספירות התחתונות, ועכשיו נהיה שלום בין שמיים לארץ. עכשיו יש הרמוניה. עכשיו היה שלום בכל העולם, שעל ידי שיסדר הנאות להדליקם בכל יום שתי פעמים. כנגד הערת הייחוד של פעמיים. למה שתי פעמים? ויהי ערב ויהי בוקר. כל אחד מהם זיווג אחר של אורות, שהאדם שיש לו מחויבות להתקדשות, אומר את התפילות האלה כדי לחבר את השמיים והארץ, כי כל תפילה ותפילה, מלמד אותנו הרי הקדוש, כל תפילה ותפילה מגלה בעולם קידוש שלא היה כמוהו מששת ימי בראשית. והכל צריך. ועל ידי הכהן מאירים הנרות בכל למעלה ולמטה. לשמוח בשמחה. לא נוכל לעורר את זה למעלה ולמטה אם לא נתרגל. ויש קישור בסרטון הזה, יש קישור למטה לתרגול של מדיטציה שצריך לתרגל אותו. 10 דקות, רבע שעה, ביום, פעם, פעמיים. היום כבר יש ניסויים מדעיים שמוכיחים שאחרי חודשיים כבר הפעילות המוחית שלנו משתנה, כי התחלנו להוריד את היישומון של החיבור לעולם העליון. אני צריך לעבוד על זה. איזה עוד אוצרות יש לנו כאן? בזוהר, סיפור שאני אוהב לספר כי הוא סיפור יפהפה, פשוט אבל עם מסר עצום. רבי אלעזר היה יושב בהיכל של חמיב, שזה בפנחס בן יאיר, והוא היה אומר לדלף שבהיכל צריכים למצוא עצה. לא, זה היה סבו, סליחה. חמיב היה מישהו אחר. לדלף שבהיכל צריכים למצוא עצה. כלומר, היה לו נזילה מהגג. היו הגשמים דולפים דרך הגג. בתוך כך עבר אדם אחד שהיה פגום בעינו אחד. אמר חמיב, נשאל לזה עצה. כלומר, הוא הלך כנראה עם עגלה, עם כל הציוד של אלה שאוטמים גגות. אמר רבי אלעזר, פגום הוא ואינו נאמן. אמר חמיב, ננסה אותו. באו ושאלו לו, מאושר מי הוא בעולם? כלומר, מי הוא האדם המאושר? אמר האיש, עשיר הוא המאושר בעולם. אבל כי ינתק מאושרו, אוי על זה, אמו אני אנוכי בדאגה יותר מכל. כלומר, שאם העשיר מאבד מאושרו, הוא אומלל יותר מכל העולם. אמר רבי אלעזר, בדבריו נשמע שאין עמו אמונה. ישר מה אמר רבי אלעזר? אין באדם אמונה, כי הוא בעצם עובד את העושר, את הכסף. האם אני יכול לסמוך עליו שהוא יתקן לי את הגג? עכשיו ארץ ישראל, אתה מתקן את הגג. עד שיבוא גשם, יכול לקחת יום, יומיים, אפילו חצי שנה, עד שיבוא גשם. עכשיו ירד גשם ויהיה נזילה, איפה תמצא אותו? מכיוון שכך, אם אין בו אמונה, והוא באמת שמאמין שהכסף יענה את הכל, אין בו אמונה, איננו איש נאמן. כי אינו חושב את הצדיק למאושר שבעולם, אלא את העשיר. לכן אומרת הפרשה, בואו, הקדוש ברוך הוא אמר, כל איש אשר בו מום, לא יקרב. כי קדושה שלמעלה אינה שורה במקום פגום. כלומר, האדם צריך להכין את עצמו, לטהר את עצמו, לקדש את עצמו, כדי שהקדושה תוכל לשרות עליו. ואז תהיה בו אמונה. מה זה הכוח של אמונה? למדנו, אמן. זה גימטריה 91, שזה שם י' כ' כ', שמסמל את הכוח האלוקי שמגיע מהשמיים, וא' ד' י', שזה הכוח האלוקי שמתחבר עם הארץ. כשאנחנו עושים שלום בין שמיים לארץ, ברוך אתה השם. ואנחנו מכוונים לחבר את שם י' כ' ו' כ' עם שם א' ד' י'. השם שאותו אנחנו קוראים, עם השם שאותו אנחנו מבטאים, אנחנו עושים שלום בשמיים ובארץ. כשאנחנו עושים את זה מתוך מטרה של התקדשות, יש בנו אמונה, יש חיבור. ומי שיש בו אמונה, אפשר לעשות איתו שותפות. אפשר להאמין בו, אפשר לעבוד איתו, אבל מי שאין בו אמונה, הרי בכל רגע ורגע הוא יכול לבגוד בך. להפנות את גבו, כי אין בו אמונה. לימוד מאוד חשוב. גם לא רק זה, אם הוא מתחבר רק לדברים של אנוכיות וגשמיות, למה שהוא ייפול, למה תהיה איתו כשהוא ייפול, או אתה תיפול יחד איתו? לא מומלץ. ואת זה מסבירים לנו בהמשך, הזוהר מסביר לנו, עוד פעם, ונסיים כמעט עם זה, סעיף פ"ד, ושמרתם מצוותיי ועשיתם אותם. בפרשה. המצוות של ריבון העולם, הרי למדנו שכתוב, ושמרתם מצוותיי ועשיתם אותם, למה לשמור ולעשות? למה שתי המילים האלה חוזרות? הן לא כפילות? אם אני עושה מצווה או שומר מצווה, זה לא אותו דבר? שואל, ואם צריכים שמירה, הרי הוא כולל גם את המעשה. למה אומר ועשיתם? ועוד שואל, כל המצוות שבתורה הן בשני אופנים, שם אחד. דהיינו, זכור ושמור. זכור הוא לדחורה, לזכר, זה ינפין, השמיים, שמור, הנקבה, מלכות, הארץ. כולם כלל אחד, זה שוב אותו סיפור. כלומר, יש בכל מצווה את הפעולה הגשמית עצמה, זה הנוקבה, הכלי, הנקבה. ויש את הכוונה וההתקדשות, שזה הזכר. שאני מחבר את שניהם יחד. אז התחברתי לרשת של הקדושה העליונה. וכולם כלל אחד. שואל אם שמור לנוקבה, למה כתוב ושמרתם מצוותיי? שמשמע שכל המצוות הן רק בבחינת נוקבה, דהיינו שמירה. הוא משיב אלא הכל הוא כמקרא הזה, סעיף פ"ה. ושמרתם זהו שמור. ועשיתם זהו זכור. הכל סוד אחד. מצוות התורה הן 613 מצוות שהן כללו של זכר ונקבה, זכור ושמור, זעיר אנפין ומלכות, הכל סוד אחד. אבל אם אנחנו מקיימים מצוות כי אנחנו מפחדים מהעונש של בורא עולם, אז למה אני מקיים את המצווה? כדי שהוא לא יכעס עליי. זה עבודה זרה. והנה אם אני מקיים מצוות שיהיה לי מזל, זה גם עבודה זרה. כלומר, אם אני לא באמת מאמין שיותר משהעגל רוצה לינוק, הפרה רוצה להניק, יותר משאני רוצה, ברכה והצלחה ושפע וחיים עד עולם, בורא עולם רוצה לתת לי את זה, איך אני אוכל להתחבר אליו בצורה הזאת? וזה מה שרבי שמעון לימד אותנו. נסיים עם עוד דבר אחרון. פרשת אמור מדברת גם על החגים. אבל מה שמעניין, שבסוף העניין שהפרשה מלמדת אותנו על החגים, אז היא מלמדת על כל חג וחג, למרות שכבר היו בפרשות אחרות, כבר כנראה שהיום צריכים את כל החגים, כי כל העבודה הרוחנית של כל השנה וכל החיים, זה מתרכז בשבעה שבועות של ספירת העומר. ולכן, כשאנחנו קוראים פרק כ"ג על החגים, זה מסיים עם סוכות. אלה מועדי אדוני שתקראו אותם מקראי קודש. וזה מסיים, ושוב, בסוכות ישבו 7 ימים, וממשיך. וידבר משה את מועדי אדוני על בני ישראל. מיד אחרי כן, פרק כ"ד פסוק א', וידבר אדוני משה לאמור, צב את בני ישראל ויקחו אליך שמן, זית, זך, כתית, למאור, לעלות נר תמיד. מה החג שאחרי סוכות? חנוכה. מה זה חנוכה? חג שהמכבים, הכהנים, בני מתתיהו כהן גדול, מתתיהו בן יוחנן כהן גדול, שהם אלו ש... כלומר, חנוכה רמוז פה בתוך זה גם כן. יש לנו עבודה רבה בשבוע הזה. גם אנחנו חוגגים פסח שני הלילה, כלומר, ראשון בערב ויום שני, ופסח שני זה שוב אותו סיפור. מהו פסח שני? למדנו פרשת בעלותך. כאשר עם ישראל חוגגים את הפסח, בפעם הראשונה, שנה אחרי יציאת מצרים, הפעם הם באמת בני חורין. לא יודע אם הבנו בדיוק את הסיפור בלילה של יציאת מצרים, לא, זה לקח לנו זמן. אבל פה אנחנו כבר בני חורין, ואפשר להודות על זה. אבל, אומרת לנו התורה, היו אנשים שלא יכלו לחגוג את הפסח, כי היו טמאים. באים אותם אנשים שלא יכלו לחגוג את הפסח ואומרים למשה רבנו, למה ייגרע חלקנו? משה רבנו, במקום להגיד להם, חשבתם למה קרה לכם? למה זה קרה לכם? לא, אומר שאלה, נשאל. שואל את בורא עולם, ובורא עולם עונה שהם אמרו, דיברו טוב. ככה צריך לחשוב. בורא עולם רצה לתת לי את הקדושה האדירה של הפסח. הוא לא הצליח. איך הוא ייתן לי את זה? זה לימוד עצום. שוב, יותר משהעגל רוצה לנהוג, הפרה רוצה להניק. כשאדם רוצה להתקדש, הוא צריך קודם כל לחשוב שיותר ממה שאני רוצה להתקדש, בורא עולם רוצה לתת לי את הקדושה הזאת. ואני בעצם עושה את העבודה שלי, כשאני הופך את עצמי לכלי להתקדשות ולהתארות. מה עונה בורא עולם? כל אלה שלא מצליחים להגיע לפסח, כלומר, או שהיו בדרך רחוקה, או שלא היו טהורים, נפטר קרוב משפחה, שישבו שבעה, היו טמאים, לא הספיקו להיטהר לפני הפסח. על כך יש פסח שני, שזה י"ד באייר, שאפשר אלה שהחמיצו, וכולנו החמצנו. אני לא יודע, מישהו פה הקריב קורבן הפסח בפסח האחרון? לא נראה לי. אז יש לנו עוד הזדמנות לקבל את השפע של החירות, ולכן יש מנהג לאכול מצה, לעשות סעודה, לקבוע סעודה על מצות, ולהתחבר לכוח של תמיד יש הזדמנות נוספת. יותר משעגל רוצה לנהוג, הפרה רוצה להניק. ולכן לא להתייאש, כי בורא עולם בטח לא התייאש. איך אני יכול להתייאש שהוא לא התייאש ממני? בהצלחה לכולנו, באחדות, באהבה, בשני החגים, גם פסח שני, הילולת רבי מאיר, גם מתלמידי רבי עקיבא, ול"ג בעומר, חגו של הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי. מועדים לשמחה.